אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אחרי 15 שנים של דיונים, הורו שופטי בגץ למדינה להכיר בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים הנערכים בישראל לצורך חוק השבות. החלטה כצפוי עוררה זעם רב בזרם האורתודוקסי השולט בממסד הדתי במדינת ישראל. שלום לכם, אני עטילה שומפלבי. בפרק הזה של הכותרת נחזור לתחילתו של הקרב ונבדוק מה המשמעות האמיתית של ההחלטה של בגץ. קובי נחשוני, הכתב לענייני חרדים של ויינט, כבר מצטרף.
צריכים לעמוד על המשמר, יש פה הכרה בגיורים לא על פי ההלכה, יש פה הכרה בגיורים רפורמיים קונסרבטיביים דרך צדדית, יש פה פרצה חמורה מאוד. כל ספרי החוק, כולם אחד אחד, בעייתים לו.
זה נראה כביכול כאילו זה משהו אישי של הרבנות הראשית, של הרבנים הראשיים. אבל זו הכתבה היא הרבה יותר פשוטה. מדובר פה פגיעה בקרם ישראל, פגיעה בעם ישראל. מדובר פה באשליה של אנשים שכביכול אם ייתנו להם תעודה שהם גרים, אז הם פתאום יהיו גרים. מדובר פה באשליה של העם כאילו אנחנו פתרים פה בעיה, ולהפך, זה פתח להתפוללות. זה פתח להביא את חורבן היהדות שמתקיים בעולם.
אלה כמובן הרבנים לאו ויוסף, שני הרבנים הראשיים לישראל, שמן הסתם לא אוהבים את ההחלטה. קובי, בוא נחזור רגע 15 שנה אחורה להתחלה ממש.
טוב, עוד מעט אני חוזר איתך באמת לשנת 2005, אבל קודם כל אני רוצה להגיע אל קו הסיום, אל הישורת האחרונה של העתירה הזו, ואם אנחנו מדברים על 15 שנה, תקופה, כמעט 16 שנה אפילו, שנת 2005 עד 2021, אז אני חושב שזה המקום לטבוע מטבע לשון חדש בציבוריות הישראלית. כולם מדברים על אקטיביזם שיפוטי, בוא נדבר על פסיביזם שיפוטי. כי תראה, מה שהיה פה בתיק הזה, שנמשך 15 שנה, זה שבית המשפט לאורך כל הדרך, לא אמר את מה שהוא עושה בחוקי המסתננים, ובחוק המרכולים, ובחוק הגיוס, בוא, אני מתערב, אני לפעמים מבטל חוקים של הכנסת, אני אפילו שוקל להתערב בחוקי היסוד, לא. במקרה הזה, בגץ הבין שמדובר בסוגיה סופר נפיצה, גם פנימית ישראלית, ובעיקר ביחסים שבין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, והיא במשך 15 שנה אומרת לריבון, אומרת לממשלה, אומרת לכנסת, קחו את זה ממני. קחו את תפוח אדמה הלוהט הזה, קבלו החלטה בעצמכם, כי מה שעמד פה למבחן זה בעצם שאלת הפרשנות לחוק השבות, ותכף נחזור באמת ל-2005 ונראה, נתגלגל עם העתירה הזו ונבין מה עמד פה לדיון, אבל אם אנחנו מדברים על פרשנות לחוק, אומר בגץ, קחו את זה, קחו אתם, המחוקק, כך תפרש באופן יותר ברור את למה התכוונת בחוק השבות, תפתור אותי מהצורך להתערב פה שוב, ובאמת ההחלטה הזו אתמול שבית המשפט מגיע אחרי שהוא מבין שהמחוקק בעצם לא השאיר לו ברירה, הייתה גרירת רגליים כל כך גדולה, גם מצד הכנסת, גם מצד הממשלה, ועדות הוקמו ונפלו, החלטות התקבלו ובוטלו, אומר בגץ אין לי ברירה, הדבר הזה מונח לפתחי, אז אני חייב לקבל את ההחלטה, אבל בשום פנים ואופן אי אפשר לקרוא לזה אקטיביזם שיפוטי, אני ראיתי פה הרבה יותר פסיביות, זה לא סתם שמרנות, זה ממש פסיביות של בית המשפט שאומר, אני לא רוצה להתערב, אין לי ברירה, נאלצתי להתערב.
כשהוא מתערב, הוא מתערב, כפי שאתה אומר, בעל כורחו, אבל המציאות היא אחרת במדינת ישראל, כי כבר שנים מדינת ישראל בעצם מכירה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכים בחול. בוא רגע בכל זאת נקפוץ 15 שנה אחורה לנקודת ההתחלה. מי הגיש את העתירה הזו ולמה?
אז מי שהגיש את העתירה זה בחורה בשם נטליה דהן, שמהיום הופכת לסלב, כי מהיום יש בגץ היסטורי שרשום על שמה, וימדו עליה באוניברסיטאות, וידברו עליה בתקשורת, והיא בשנת 2005, היא אמרה דבר כזה, יש את חוק השבות, שאומר שמי שהוא יהודי או התגייר, הוא זכאי לאזרחות ישראלית, אבל בעולם החוק לא קבע מה זה יהודי, מה הוא יהודי, כן? השאלה הרגישה והנפיצה הזו ש-70 וכמה שנים אנחנו מתווכחים עליה, מי הוא יהודי ומה הוא גיור, זה לא נקבע, ולכן יש פה איזושהי לקונה בחוק, שהוא קובע שיהודי או מי שהתגייר זכאי לחוק השבות, אבל הוא לא קובע מה זה גיור ומה זה יהודי, ובאה הבחורה הזאת שהתגיירה בגיור לא אורתודוקסי, שנעשה שלא על פי ההלכה, והיא אומרת למה אני לא יכולה, לקבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, אני יהודית בעיני עצמי, אני התגיירתי, הזרמים הליברליים רואים ביהודיה, ואני צריכה לקבל אזרחות. עכשיו, בבסיס של כל העניין הזה עומדת מציאות מאוד מוזרה, שבה בישראל פועל מערך גיור ממלכתי. אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתעסקים בו, הוא ידוע לשמצה בהרבה חוגים, מתווכחים עליו, הוא פועל בתוך משרד ראש הממשלה, ובכל זאת מעולם לא היה לו מעמד חוקי. הכנסת מעולם לא הסדירה בחוק את המונופול של הרבנות הראשית האורתודוקסית בתחום הגיור. וזה גרם למצב שבו, שוב, חוק השבות, כשאתה אומר גיור, זה לא בהכרח גיור אורתודוקסי, כי לגיור האורתודוקסי של המדינה אין מעמד בחוק. ואנחנו ראינו פה תהליך זוחל, שהתחיל בתליה דהן והמשיך במקומות אחרים, לאט לאט נסדק המונופול הזה, שכאמור הוא לא קבוע בחוק, אבל דה פקטו הוא זה שקיים פה, וזה הסטטוס קוו, רק גיורים אורתודוקסיים שנערכים בישראל מוכרים. המונופול הזה, הסטטוס קוו הזה, נסדק לאט לאט בשורה ארוכה של עתירות. היה קודם, כמו שהזכרת, את הגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים שנערכים בחול, ובגץ קבע שמי שהתגייר בבית דין מוכר של קהילה מוכרת בחול, אם אתה מגיע מסן פרנסיסקו עם תעודת גיור של בית דין שהסוכנות היהודית מכירה שם, גם אם הוא בית דין שלא פועל על פי ההלכה, מדינת ישראל תיתן לך אזרחות מכוח חוק השבות. זה הייתה אולי הפרצה הראשונה. השלב הבא, והוא המשמעותי יותר, וזה דבר מאוד מעניין, מי שבעצם הכשיר את הקרקע להכרה עכשיו בגיור של הרפורמים והקונסרבטיביים, זה דווקא בית דין חרדי מבני ברק של הרב קרליץ. הרב קרליץ, שנפטר לפני כמה שנים, הוא היה פוסק הדור הליטאי, אחד הרבנים החשובים בציבור הליטאי. הוא פחות מוכר בציבור הרחב כי הוא לא התעסק בפוליטיקה, אבל הוא הדיין והפוסק הבכיר, ויש לו בית דין פרטי לגיור. עד היום מי שהלך להתגייר אצל הרב קרליץ ולא רצה להתגייר בבתי הדין הרשמיים של המדינה, כנראה לא היה חשוב לו לקבל בסוף אזרחות ישראלית. הוא התגייר מסיבות אחרות, מסיבות דתיות, מסיבות הלכתיות, לא כדי לקבל הכרה של מדינת ישראל. אבל לפני כמה שנים באה בחורה שהתגיירה שם בבית דין החרדי הזה, בית דין מאוד יוקרתי, מאוד נחשב, אי אפשר לומר שזה רבני צוהר או משהו ליברלי או מישהו בשוליים, בית דין מאוד מקובל. באה בחורה שהתגיירה שם ואמרה, רגע, אני יהודיה, אני רוצה שהמדינה גם תכיר בי כיהודיה ותיתן לי אזרחות ותרשום אותי במרשם האוכלוסין כיהודיה. ואז קרה דבר מעניין, הרבנות הראשית, שהיא חרדית, היא מאוד התנגדה להכרה בגיורים של הרב קרליץ, שלשיטתם ברור שהם גיורים שנעשים על פי ההלכה, ואפילו גיורים מחמירים אולי, אבל היא הבינה שמרגע שאני אסכים לתת הכרה בגיור פרטי, לא משנה איזה, אבל ברגע שאני פורצת את הגדר ומאפשרת הכרה בגיור פרטי של הרב קרליץ, mm-hmm. לצורך העניין, מחר יכירו גם בגיורים פרטיים ליברליים יותר.
אז מה בעצם זה היה? פחד של איבוד שליטה? הרבנות פחדה שהם לא ישלטו על כל התהליך? הם פחדו שתהיה פה מין תעשיית גיורים אורתודוקסיים שלא בזרם המרכזי? מה היה החשש?
תראה, קודם כל אי אפשר לבטל, אתה יודע, שנינו עיתונאים, צינים ככל שנהיה, אי אפשר לבטל את העניין האידיאולוגי הערכי. הרבנות הראשית היא דוגלת, אפשר לא לאהוב את זה כמובן, אבל היא דוגלת בקו הלכתי מחמיר, שבו שער הכניסה לעם היהודי מחייב אותך להיות אדם דתי כמעט חרדי. כלומר, זה אבסורד שמדברים עליו שנים, זאת אומרת, אבל זו ההלכה היהודית. אתה יכול להיות שעם ישראל יהיה 90% לא דתי, כן? 90% מעם ישראל לא יהיה דתי, ועדיין בשער הכניסה לעם ישראל, מי שרוצה לבוא מבחוץ ולהיכנס ולקבל המרת דת, תעודת המרה, ולהפוך ליהודי, הוא חייב לקבל על עצמו מצוות כמו אדם דתי. עכשיו, זו ההלכה. באו הרבה רבנים במרוצת השנים ומתחו את העניין הזה. היום אתה יכול להיות מסורתי, תעשה קידוש בשבת, תדליק נרות, תלך ביום כיפור לבית הכנסת, ואתה כבר נכנס להגדרה הזו, אם אתה באת ממשפחה יהודיה. כן, רבנים מצאו כל מיני פתרונות איך בכל זאת לרבע את המעגל הזה, כי בכל זאת חיים בינינו מאות אלפים שהם לא יהודים על פי ההלכה, אבל הם מאוד יהודים, ולפעמים אפילו מסורתיים בהליכות חייהם וברקע התרבותי שלהם. אבל עם כל הפסיקות החדשניות האלה, בסופו של דבר, הרבנות הראשית דוגלת בקו השמרני, ואפשר לומר אפילו המחמיר. והיא אומרת, אם אתה רוצה להיכנס לעם ישראל, אתה צריך להיות אדם דתי עד הסוף. עכשיו תשמע, אני מדבר עם מתגיירים, שמספרים לי לפעמים איזה שאלות שואלים אותם בבתי הדין לגיור, שאני כאדם דתי, עם רקע דתי, יכול להיות שלא הייתי עובר אותם. שאלות שאפשר לקרוא להם אפילו מכשילות, בוודאי שאלות קשות.
עזוב רגע את השאלות הקשות, קובי. אני רוצה לשאול אותך על המספרים. כמה אנשים מתגיירים בישראל בגיור רפורמי וקונסרבטיבי? כיום, המספר הזה ידוע?
אז אתה נגעת בנקודה מצוינת, כי המספר הזה הוא קטן מאוד, הוא קטן מאוד, הוא כמה עשרות בשנה. אנחנו מדברים משהו בין 30 ל-50 בשנה, שהם למעשה מבקשים את הסעד הזה, כן? פסיקת בית המשפט אתמול, בעצם נוגעת רק לכ-50, לכל היותר 50 אנשים שמתגיירים כאן בשנה. מה שכן צריך לומר זה שיכול להיות שהפסיקה הזאת תזרז את תאיץ את הגיורים האלה ותמשוך אליהם יותר אנשים, כן? עד היום תחשוב על ישראלית יהודיה שמתחתנת עם בן זוג לא יהודי בחול, והוא לא רוצה לעבור את הגיור ברבנות הראשית, אבל הוא גם מבין שהגיור של הרפורמים והקונסרבטיבים לא שווים שום דבר מבחינה חוקית, אז הוא לא מתגייר, ויכול להיות שעכשיו, אם הוא מבין שהגיור הזה יכול להקנות לו אזרחות ישראלית, יכול להיות שהוא כן יתגייר. אז היום אנחנו מדברים על מספרים קטנים, כמה עשרות, אבל בתנועות הליברליות מצפים שזה יגדל, אבל בעיקר מדובר פה בעניין הצהרתי והיסטורי, כן? מדובר בפסיקה היסטורית, אמרנו, היה פה תהליך זוחל, שהתחיל במתגיירים רפורמיים וקונסרבטיביים בחול, עבר למתגיירים מבתי דין פרטיים אורתודוקסיים בארץ, ועכשיו הגיע אחרי כל הסחבת הזאת של ה-15 שנה גם לרפורמים והקונסרבטיביים בארץ, בעצם הגענו למצב שאין היום שום זרם שעדיין הגיור שלו לא מוכר. שברנו את המונופול של הרבנות האורתודוקסית, קודם כל בתוך העולם האורתודוקסית, עם בתי דין פרטיים כמו של הרב סתיו, הרב חיים אמסלם, החבר כנסת לשעבר, הרב ריסקין, רבנים ליברליים אורתודוקסיים שמגיירים, ועכשיו נפרץ גם העניין הנוסף הזה, וזה מגיע גם לזרמים ליברליים. אבל קודם כל, מעל הכל צריך לומר, ולעשות הפרדה ברורה, בין המשמעות האזרחית של הפסיקה הזו, למשמעות הדתית. צריך לומר שמבחינה דתית, אין כמעט שום משמעות להחלטת בית המשפט. כי בסופו של דבר, לעניין, לצורך העניין, נישואים וגירושים ברבנות, בגס לא יעיז לכפות על הרבנות, לרשום מתגייר רפורמי כיהודי ולחתן אותו כדת משה וישראל עם יהודיה. ואם דיברנו על פסיביזם שיפוטי, אז צריך לומר בעניין הזה, בגץ עם כל האקטיביזם שלו גם בנושאי דת ומדינה, הוא תמיד נזהר מאוד שלא להיכנס לנושאים הלכתיים.
הלך בין הטיפות בגץ במקרה הזה.
בדיוק, הוא לעולם לא ייכנס בשיקול דעת הלכתי, גם אם יש שתי דעות מקובלות בהלכה, אחת מחמירה ואחת מתירה, בגץ לא יכפה על הרבנות ללכת עם העמדה המקלה. בגץ מאוד מאוד זהיר בעניינים האלה, למרות העיסוק המוגבר שלו בתחומים האלה, הוא לא מתערב בענייני ההלכה, וגם בנושא הזה, ההחלטה נוגעת לרישום במרשם האוכלוסין, ההחלטה נוגעת לזכאות חוק השבות, היא בשום פנים ואופן, לא נוגעת לנישואים כדת משה וישראל ברבנות הראשית.
יש משהו שהפוליטיקאים החרדים יכולים לעשות, חוץ מלנצל את זה כמובן, כדי לזעוק זעקה גדולה לקראת הבחירות ב-23 במרץ? האם יש משהו ששר הפנים דרעי יכול לעשות, כמו למשל, לא לקבל ולא לרשום גרים כאלה כאזרחים במדינת ישראל?
אז תראה, שר הפנים דרעי זה בדיוק מונח לפתחו, הוא גם שר הפנים, הוא אחראי גם על רשות האוכלוסין וההגירה, הוא אחראי גם על משרד הפנים, הפסיקה מחייבת אותו, אני לא רואה פה איזשהו תעלול משפטי, דרעי מומחה בתעלולים כאלה יותר ממני, אבל אני לא מכיר איזשהו פתח מילות מהעניין הזה, אבל מה שצפוי שיקרה, זה או פסקת התגברות, או חוק עוקף בגץ, ושוב אני מזכיר לך, בגץ התחנן 15 שנה למדינה, תעשי את זה את, תחוקקי פה חוק עוקף בגץ, או חוק שמונע התערבות של בגץ, מבעוד תקדימי רפואה למכה, אבל הפוליטיקאים החרדים והרבנים הראשיים, לא היו מסוגלים, אפשר לומר, הייתי אומר, הם פחדו מהצל של עצמם, זאת אומרת, הם, למרות מה שאנחנו אומרים פה, שלא מדובר בעניין הלכתי, הם שכנעו את עצמם ואת הציבור, שמדובר פה ממש בהרס הדת, ופגיעה חמורה בשלמות עם ישראל, ועוד, והחלטה הרת אסון, ואחרי שהם משכנעים את הציבור, שזה כל כך מסוכן, איך הם עצמם יכולים להסכים לפשרה? ולכן כל השנים הם ברחו בפשרה, למרות שהיא לא דרשה שום, שום, שום התפשרות בהלכה, אבל הם לא הסכימו לא לחוק כזה, ולא לפשרה, ואיזה מבנה חדש, לוועדת ניסים, הם לא, כל הצעה הם דחו, בג"ץ התחנן אליהם, אבל עכשיו כשהגרזן מונח על הצוואר, וכמו ששמענו את ליצמן, את גפני ואת הרבנים הראשיים אומרים, אין מנוס מחוק עוקף בג"ץ, והחוק עוקף בג"ץ הזה הוא יהיה דבר פשוט מאוד, הוא פשוט יקבע מה שלא קרה עשרות שנים, ייקח את הגיור הממלכתי, שכבר פועל, פועל ברבנות הראשית, פועל על פי הרבנות הראשית בתוך משרד ראש הממשלה, וכל מה שצריך זה החלטה, שהדבר, החלטה בחוק, שמדינת ישראל מכירה רק בגיור של הרבנות הראשית. מה שיקרה במקרה הזה, זה שזה יעורר את יהדות העולם, ואפשר לומר שמכאן התחיל כל, כל הסערה הזו של חוק הגיור, אתה יודע, בחרדית קוראים לזה, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, מה שאני לא אעשה, אני לא אוכל לצאת מזה, כי אם אתה נותן יד לשינוי של הסטטוס קוו כאן בתוך המדינה, אז פתחת חזית עם המפלגות החרדיות, אבל אם אתה מקבל חוק שיש בו הכרזה היסטורית, מעוגן בחקיקה קבוע, שגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים לא מוכרים, אתה פותח חזית מול יהדות העולם, וזה מצטרף לנושאים כמו מתווה הכותל ואחרים, ולנתניהו זה יהיה מהלך לא קל בכלל לעשות, לקבוע פה מסמרות שיתנו, שיעשו, יהפכו את המונופול של הרבנות הראשית לעובדה מוגמרת, אבל ליצמן ודרי וגפני מבהירים לו היום, זה התנאי מספר אחת שלנו במסע ומתן הקואליציוני הבא.
קובי נחשוני, עם ההשלכות של הפסיקה ההיסטורית והתקדימית של בגץ, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.